היי, תודה רבה שבחרתם ובחרתן להזין לעוד פרק של מדברים חופשי. כשהגעתי לראשונה למאמנת להתפתחות אישית אחרי שהחלמתי מסרטן, הייתי סקפטי וציני לחלוטין, לא רק כלפי עולם האימון והטיפול, אלא בעיקר כלפי עולם הרוח המופשט, שהיה לי לא מוכר ובטח לא ממש ברור. באתי מבית כזה שמה שאי אפשר להוכיח לא באמת קיים, וזה כמובן הופיע חזק בתחילת המסע הפנימי שלי. אבל מאז שנחשפתי לכל התרגולים ולדרך הזו ולהשפעה שזה על החיים שלי, לקחתי כמו מין פנייה חדה לכיוון עולם הרוח והחוכמות העתיקות. אבל תמיד בתוכי ידעתי שהניתוק הזה מהשפה של עולם המדע והמחקר המודרני הוא זמני לחלוטין ושיש קשר ישיר בין כל הדברים וחשוב שהוא יבוא לידי ביטוי. לאחרונה נוצרה בתוכי באמת קריאה חזקה להביא עוד מהקול המדעי הזה ולנסות לקשר את שני הגופים האלה שהם דומים כל כך עד שבאמת לא ברור למה בכלל אנחנו מתייחסים אליהם כשונים. אבל אפרת פוגל, שאני מארח היום, שהיא בין היתר נוירוביולוגית, חוקרת תודעה, מרצה ומורה, נותנת תשובות כל כך כל כך ברורות ומדויקות לשאלות האלו. כי היא לא רק מביאה את הקול המדעי שחקר, ממשיך לחקור ולגלות את ההשפעות של התרגולים כמו מדיטציה על הגוף והחיים שלנו, אלא היא גם שוברת מיתוסים ופרחים על המדע בכלל ומחברת בצורה כל כך חכמה את שני העולמות האלה שתפסנו אותם כנפרדים כל כך הרבה שנים. אני באמת שמח שאירחתי את אפרת בפרק הזה, אני אישית כבר האזנתי לו פעמיים בקשב מלא, סתם בלי סיבה, וקיבלתי ממנו כל פעם משהו חדש. אז על השפעות המדיטציה על המוח שלנו, על המהות של התרגול האמיתי, על מיינדפולנס, על מחקרים ועל מה שעומד באמת מאחורי המדע. אז שוב, תודה שהצטרפתם לפרק הזה שבאופן הכי קלישאתי הוא באמת מתאים לכל אדם, בלי קשר לחיבור הרוחני או המדעי שבתוכו. אני מאחל לכולם האזנה נעימה, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של מדברים חופשי.
באופן החשיבה שלנו, אופן החשיבה שלנו משתנה.
שזה מעניין, למה את מתכוונת?
אני מתכוונת לזה שאם פעם החשיבה הלוגית הייתה שולטת, החשיבה המטריאליסטית, מאוד שלוקחת את הדברים, החשיבה המתמטית, ומבנה אותם ומסדרת אותם, היום אנחנו יותר ויותר מתחברים חזרה לאיזושהי חשיבה אינטואיטיבית, שיונקת ממקומות שיש לנו פחות שליטה, שאנחנו צריכים להרפות כדי לקבל גישה אליהם. ואז נולד בתוכנו המקום הזה שאומר, רגע, אבל לא הסדרת מראש, אבל אם תסדיר מראש, אתה תסגור את הברז.
זה כמו לופ כזה שנכנסים אליו ואין ממנו יציאה כל כך.
נכון, היציאה היא כמו תמיד, לעבור דרך הסבל של להרשות לזה להיות לא מובנה, או לא לשלוט בסיטואציה, ולתת לברזים האלה לטפטף.
שזה קצת מה שאנחנו עושים עכשיו.
נכון, ונהנים מזה.
לגמרי. טוב, אז אני אגיד שאנחנו מתחילים.
מתחילים,
אנחנו כבר מוקלטים במשך איזה דקה, ואולי אפילו נשתמש בדבר הקטן הזה כשנהיה בתוך הפרק, אבל אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שבחר להצטרף אלינו ולהאזין לשיחה שלנו. וזו שיחה שעבורי ברמה האישית היא מאוד חשובה, כי היא מקשרת בין שני עולמות כאילו שהיו מנוגדים לי קצת בעבר, מדע ורוח, דרך הדלת הזו של מדיטציה, דרך ההשפעה שלה על החיים שלנו, ואני מארח היום את אפרת פוגל, שבעיניי עושה עבודת קודש מהעיקרות הקצרה שלי איתך, בקשר הזה בין הדברים, מביאה את שני הקולות, ואיך אמרה לי אשתי אתמול, כשאמרתי לה את מי אני הולך לארח, אז היא אמרה לי כזה, אתה רואה? זה בדיוק סוג הדברים שיכולים לגרום לי להתחיל לעשות מדיטציה.
או, איזה כיף.
איזה משפט מעניין, נכון? חלום. כזה הנהנתי, ואמרתי לה, כן, ברור, אני מבין אותך וכזה, אבל זה משפט מעניין, אז נדבר על זה היום. היי, אפרת, קודם כל, תודה שאת מארחת אותי אצלך בבית.
איזה כיף.
וכיף לארח אותך, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ומאוד מאוד שמחה שבאת, והצעת לי לבוא ולהשתתף.
באהבה. את רוצה להתחיל לשתף עלייך קצת? אני מרגיש שבמקרה שלך אולי כדאי שאת תציגי את עצמך ומה את עושה היום וכזה.
בטח, בשמחה, בשמחה רבה. אז אני אפרת פוגל, ובחיים שלי לפני די הרבה שנים יצאתי למין מסע כפול שכזה. היו לי הייתי אדם עם קשיים, הייתה לי נפש סוערת גם לאורך כל תקופת הנעורים, וגם שנות ה-20, וחיפשתי איזשהו מזור, ובגיל 24 בערך, הגעתי אל עולם היוגה, ודרכו אל עולם המדיטציה, והתחלתי לתרגל, ומשהו קרה, משהו מדהים קרה, משהו במוח שלי השתנה. וזה היה כל כך overwhelming, כי המוח שלי היה כל כך רועש ותורדני, והשקט הזה היה כל כך overwhelming, שאמרתי לעצמי, אני חייבת ללכת ולהבין מה קרה פה. איך זה יכול להיות שתרגול כמו מדיטציה, שהוא בסך הכל תרגול מחשבתי, משנה את המוח, שהוא זה שמייצר את המחשבות, ובאופן תואם לאדם שהייתי אז, בעצם אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני אלך ואלמד את זה באוניברסיטה. היה לי תואר ראשון בביולוגיה, במדעי החיים, זה היה תחום שתמיד נמשכתי אליו, ובעצם הלכתי לתואר שני בחקר המוח, כשהרעיון היה לחקור מדיטציה. במקביל, המשכתי לתרגל כמובן, כי לחקור מדיטציה בלי לעשות מדיטציה, זה חסר ערך. וכך יצאתי בעצם למסע הכפול הזה, שבו הבנתי, למדתי מהי מדיטציה ברמה המדעית, איך היא משפיעה על המוח, איך היא משפיעה, איך היא משנה את החומר של המוח, איך היא משפיעה על המערכות השונות. ובעצם בענף השני, חוויתי, תרגלתי והתקדמתי בתוך עצמי, בתוך התודעה של עצמי.
וואו, איזה כיף לך, תודה, אתה נמכנה, אני חייב לומר. כאילו כנהג בריאה כזו של, גם אני, לפעמים אני צריך את הידע הזה. אני צריך את הידע שלפעמים מלמדים אותו בכל מיני, או חוקרים אותו באופן עצמאי באקדמיה, אבל הוא נותן איזה בסיס. ולפני שרגע נצלול לתוך השיחה הזו, כשאת אומרת מדיטציה, למה את מתכוונת?
אז באמת שאלה טובה, מה זה מדיטציה? ואני חושבת שיש, בגלל שזה הפך להיות דבר כל כך פופולרי, יש הרבה בלבול לגבי זה. ההגדרה שלי יש כל מיני הגדרות למדיטציה. ההגדרה שלי למדיטציה היא פשוט תרגול תודעתי. מדיטציה היא תרגול של התודעה. היא עבודה מודעת עם המוח. זה כאילו אם בדרך כלל המוח שלנו משרת את הבחוץ, הוא משרת את הפלט שהוא מקבל, את הקלט שהוא מקבל מעברי החושים, ואת הקלט שהוא מקבל מתוך הגוף, כדי לעזור לנו לשרוד באופן הכי רחב. כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, אנחנו בעצם אומרים, לא, עכשיו אנחנו הולכים להשתמש באופן מודע, במוח, למטרה אחרת. מהי המטרה? אז יש היום הרבה מטרות מודרניות, כמו להירגע, להרגיש טוב, יש אפילו דברים שנקראים מדיטציות שפע, או כל מיני דברים כאלה, אבל המטרה הגדולה והקלאסית היא להרחיב את התודעה, בעצם להתפתח ולהכיר את עצמנו, ובכך להכיר את העולם יותר טוב.
אז שוב רגע, אני אחזור ואני אגיד שבעצם יש כל מיני מטרות למדיטציה, וכל מיני גישות וכל מיני טכניקות, ועולם באמת אינסופי, אבל בסוף את אומרת, יש פה איזה כמיהה להכיר את עצמנו טוב יותר, ולדי זה להרחיב את התודעה. למה את מתכוונת? מה זה להרחיב את התודעה?
כן, תראה, כשאנחנו מדברים על התודעה, או בכלל על המרחב הזה, מרחב החקר החדש הזה, אנחנו משתמשים במונחים מעולם החיצון, נכון? מרחב זה כאילו,
כן.
להרחיב משהו, זה להגדיל אותו, אבל כמובן שזה זה בהשאלה, כי זה לא חלל אמיתי, אבל זה השאלה מצוינת, כי אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו עושים, כשאנחנו רוצים להתחיל להכיר את המנגנונים הפנימיים שלנו, זה לייצר חלל בינינו, לבין הדבר הזה שמתרחש בתוכנו,
כלומר, להקטין את התגובתיות והריאקטיביות ביחס למה שאני רואה, או למה שאני חווה.
נכון, מרגע שאני, בעצם החלל הזה מייצר אפשרות, הוא בעצם יוצר דואליות, אוקיי? הוא סוג של דואליות. יש משהו שצופה ומתבונן, ויש משהו שמתרחש. אפשר להסתכל על זה כמו תוכנה ומתכנת, אוקיי? יש במוח שלנו תוכנה, שאלנו קודם מה קדם למה, נכון? האם המחשבות מייצרות את המוח, או המוח מייצר את המחשבות. אז יש לנו כבר מוח שבנוי בצורה מסוימת, והוא מייצר מחשבות מסוימות, קבועות לגירויים מסוימים. זה אלגוריתם, זה משהו מת, אני אגיד במרכאות קבועות, או קבוע. כשאנחנו מייצרים מרחב, מרחיבים את התודעה ומייצרים מרחב, בינינו לבין אותו אלגוריתם, בעצם, ומתבוננים בו, הדבר שמתבונן הוא משהו אחר. הוא המתכנת של האלגוריתם. הוא זה שיודע ברצונו לכתוב מחדש את האלגוריתם, לשנות. ואתה אומר להקטין את התגובתיות, שזה כבר לקחת את זה לרמה יותר פרקטית, אבל זה נכון.
זאת אומרת, יש פה גם את האלמנט הפרקטי המחובר על הקרקע של רגע יכולת לבחור בפועל במציאות את התגובה שלי לפי מה שמדויק לי, ולאו דווקא לפי המנגנונים האוטומטיים שלנו, ואת אומרת, אני בכלל, זאת אומרת, זה אותו דבר במילים אחרות, אבל אני חוזרת רגע לכיסא המתכנת, שממנו אני בכלל מגיבה ביום-יום שלי, נכון? וממנו היום התגובתיות האוטומטיות שלי,
לא,
כמו...
לא, התגובתיות נובעת, תחשוב על המוח, כי המוח שלנו הוא בעצם... בנוי מנוירונים וסינפסות, זה כמו מערכת חשמלית, כמו אלגוריתם, כתוב באיזשהו קוד לגירוי א', ב', ג' ביחד, תמיד תהיה תגובה ד'. הקוד הזה נכתב, שוב אנחנו חוזרים לאותה שאלה, את הקוד הזה כתבו המחשבות של ההורים שלנו תכלס, כתבו נסיבות חיינו, כתבה הגנטיקה שלנו, והחינוך שלנו, נגיד, אוקיי? עכשיו, אנחנו רוצים לשנות את זה, אבל זה מאוד קשה, כי כשאנחנו פועלים מתוך המכונה עצמה, בלי שנשב בכיסא המתכנת ונראה אותה פועלת, אנחנו המכונה, או אנחנו חווים שאנחנו המכונה. המדיטציה, הרחבת התודעה, מייצרת מרחב ביני לבין המכונה. ואז אני יכול לראות את התגובה שלי לפעמים לפני שאני פועל בחוץ. מה עולה בי? מה האוטומט? וכשהוא לא מטיב איתי, פתאום אני יכול לשלוח לשם מברג, צ'ק, ולשנות.
מעניין, ממש מעניין. ספרי לי קצת על התובנות המשמעותיות שגילית מהמחקר שלך על ההשפעה של מדיטציה ועל המוח. ממש את אומרת שאפילו הצורה משתנה, נכון? אפשר אפילו לראות את זה בצילומים מסוימים,
נכון.
שהצורה אפילו משתנה קצת.
נכון, אז זה קודם כל לא מחקר שלי. עשו המון המון מחקרים על מדיטציה משנות ה-70. זה תחום שנורא מעניין. אגב, אחת הסיבות שהוא כל כך מעניין את המדע, במיוחד מדיטציית מיינדפולנס, זה שבעצם המקור של מדיטציית המיינדפולנס, הבודיזם, הנזירים הבודיסטים, הם ממש חוקרים, הם מדענים והם פרגמטיים, והם מתעדים כל דבר בצורה מאוד 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 יפה ומדויקת, ואפשר ממש לנקות מזה את הרעשים של המסורת והשדים והאלים, ולקבל משהו שהוא מתכתב טוב עם המדע של היום. ולכן המדע מאוד מאוד אוהב את המיינדפולנס. יש במיינדפולנס אקט מאוד חוקר, מכיוון שאנחנו מתבקשים לשבת ולהתבונן, ואם יושבים אגב במנזר, מתבקשים גם לתעד כל מה שקורה בתודעה, כאילו אתה צופה עכשיו בשדה תודעתי.
וואו, קשוח.
קשוח מאוד, אבל שווה את זה.
כאילו, אני לפעמים מנסה לעקוב אחרי להתבונן במחשבות שלי כשאני מתרגל, וזה כזה, תוך שנייה אני הולך לאיבוד.
כן.
ואז כשאני כותב, אני כאילו כבר לא ממש מתבונן, נכון? זה כאילו, זה מיומנות שהולכת ומתפתחת, אני מניח.
זה מיומנות שהולכת ומתפתחת. כשיושבים במנזר ומתרגלים, יש שקט יחסי מסביב, אז יחסית כמות הגירויים הולכת ויורדת והולכת ויורדת, ואז, אגב, אחד מהדברים שאנחנו מתבקשים זה לזוז לאט. לפי המסורת שאני תרגלתי, זזים רק בסלו מושן במנזר, כדי להיות בקשב מלא, ולכן כל ההתבוננות היא במשהו הרבה הרבה יותר איטי. כידוע שכשרוצים שמישהו יראה משהו, עושים אותו לאט, נכון? אחרת זה כזה, תרגיל, קסם כזה, ואנחנו... אז עושים אותו דבר לתודעה שלנו. אז המדע באמת חקר ומסתכל על זה הרבה הרבה שנים, ואני אולי אספר על שני מחקרים. מחקר אחד שזכיתי להיות ממש עוד לפני התואר השני, זכיתי להיות שם, לעשות שם איזשהו פרויקט, מחקר שנעשה פה במכון ויצמן, מחקר שיסתכל על מערכות מוחיות, ולא דווקא על המבנה המוחי, אלא על פעילות של מערכות, ובעיקר על פעילות של מערכת שנקראת Default Mode Network, DMN, ובעצם ראה ירידה בפעילות של המערכת הזאת. עכשיו, למה זה מעניין? כי DMN יש לה עוד שם. השם השני שלה זה The Autobiographic Self. ה-DMN זה בעצם המערכת שמספרת לנו כל הזמן מי אנחנו. מה קורה לך בראש כשאתה לא עושה כלום, כביכול?
אשמה.
אשמה, אוקיי.
אני אמור לעשות משהו.
אוקיי, לא, אבל נגיד שעכשיו אתה נוהג. נכון, הנהיגה היא אוטומטית לגמרי. מה קורה בראש שלך כשאתה נוהג?
וואי, אלף דברים. מה, אם אני אקח נניח את הנסיעה לכאן,
אוקיי.
כדוגמה, אז ה-Waze הראה שאני מגיע ב-1:03, וכזה קבענו ב-1:00, והתחלתי להריץ כזה, טוב, 3 דקות, נו, לא כזה נורא, זה בסדר, 3 דקות, לא נורא. וגם בטח אני יכול להשים את הפקקים, נכון? יש תקופה כזאת, אנחנו באיזה 2 כאלה במדינה שאפשר להשים את הפקקים בכל דבר בערך בעולם. אבל יש קורונה, אי אפשר להשים את הפקקים, כי גם לא ממש הפקקים, יש קורונה, אנשים בבתים.
ואז גילית שגם אני איחרתי.
אז גיליתי שגם את איחרת, ובסוף גם הווייז הרבה פעמים הוא מצמצם, והגעתי לפה בעצם ב-1:00.
אז בעצם מה שקרה לך זה שהרצת סיטואציה, רצת על זמן המרחב, על ציר הזמן, קדימה. דמיינת סיטואציה עתידית,
נכון.
ודמיינת כל מיני אפשרויות בתוכה.
נכון. זה קורה כל הזמן.
וזה קורה כל הזמן. בעצם, אם נסתכל, נגלה שבזמן שאנחנו לא עושים כלום כביכול, או בזמן שאנחנו נמצאים, עושים איזושהי פעולה שלא דורשת את תשומת הלב שלנו, המוח שלנו ייתה לרוץ אחורה לסיטואציות שהיו, לחזור עליהם, להציע להם סיומים שונים לפעמים, ללכת קדימה לסיטואציות שאנחנו חושבים שיהיו, וגם כן לשחק איתם.
שגם מבוססות על סיטואציות שכבר קרו, אני מניח.
כמובן, כמובן. הכל מבוסס על הפעילות של המערכת, זאת הפעילות של המערכת הזאת. זאת היא מערכת שבעצם מחזיקה בתוכה את האגו שלנו. מה קורה כשאנחנו רצים על הסיטואציות המדומיינות האלה? אנחנו בעצם זוכים להיות אנחנו, האנחנו שאנחנו, גם כשאנחנו לא צריכים להיות האנחנו שאנחנו, כי אנחנו לא בשום אינטראקציה. עכשיו, יש לזה סיבה, מי שאנחנו, המבנה האישיותי שלנו, כמובן, מרמה הישרדותית, סך כל הדברים שלמדנו וסך כל התגובות הנכונות עבורנו, לפחות כביכול, באות להגן עלינו, שלא נמות, שלא ניפול, שלא נדרס, שלא נביך את עצמנו, ואז השבט יגרש אותנו ונהיה לבד בג'ונגל. אז היא מאוד חשובה, ומכיוון שהמוח הוא מערכת ביולוגית, והאלגוריתם הזה כתוב בחומר ביולוגי בעצם, אם לא נריץ בתוכו אינפורמציה, סינפסות או המוח שלא מריצים בתוכו אינפורמציה, הוא מתפרק לאט, 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 אמנם, אבל הוא מתפרק, ולכן יש לנו את המערכת הזאת שכל הזמן מפרשת את העולם, וכל הזמן רצה קדימה ואחורה, אומרת לנו מי אנחנו שוב ושוב ושוב, כדי שהמבנה הביולוגי הזה של האגו שלנו, של מי אנחנו, יישאר יציב, חזק והישרדותי. מה הבעיה?
שאני סובל.
שאני סובל, נכון, גם אני
לא
סובלת.
לא נהניתי מנסיעה. כל הזמן כזה, רגע, ומה היא תגיד, ומה אני אגיד, ומה היא תגיד, ומה אני אגיד. ועזבי, זה היה איזה 1.5 דקות של מחשבות. נכון. מה עם כל השאר הזמן שאני חושב נכון. מחשבות? גם את יודעת, מה זה אני חושב מחשבות? אני כאילו, בא לי להשתמש כבר בשפה קצת יותר מדויקת, הן פשוט נחשבות, כאילו, נכון? זה לא אני חושב מחשבות, לא בחרתי לחשוב את זה באופן מודע לפחות. וזה קצת מנהל את חוויית החיים שלי ומנתק אותי מהדבר שאני עושה בכל רגע, גם עכשיו לצורך העניין. הראש שלי יכול ללכת לכיוונים של רגע. הקהל בבית מבין? רגע, אני, רגע, יש משהו, אבל רגע, מה היא אמרה? רגע, 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 הרבה רגע.
נכון, נכון.
רגע, כמה זמן נשאר? רגע, כמה זמן זה? רגע, זה מספיק ברור. ואז אני בכלל לא איתך.
נכון, אז המערכת הזאת היא, נכון, היא בעייתית פעמיים. היא בעייתית באופן שאתה אמרת, באופן שבו היא בעצם מנתקת אותנו מהדבר עצמו, או עושה לנו רעש בראש. אגב, זו מערכת שמאוד מאוד מאוד פעילה אצל אנשים עם פתולוגיות נפשיות, אצל אנשים דיכאוניים, אצל אנשים עם סכיזופרניה. ה-DMN עובד ביתר.
זאת אומרת, הוא בא, אני מנסה כזה להבין ולפשט את זה, הוא בא למה שאנחנו קוראים fight or flight כזה, זה שם, זה בא יחד עם מצב הישרדותי שכזה. זאת אומרת, כשאני רגוע לצורך העניין,
אז תראה, זה לא, אתה לוקח את זה עכשיו לפריזמה אחרת, שגם אפשר לקחת אותה, אפשר לכוון לשם.
כי זה נשמע מאוד הישרדותי, מאוד כאילו יש סכנה עוד מעט, כל הזמן צריך להתכונן למשהו, כל הזמן...
אז זה כבר תלוי אדם, אבל כן אני אגיד שבגדול, בעולם שלנו, זה הולך לשם. יש לנו באופן טבעי נטייה, יש את ה-brain negativity bias, אז גם למערכת הזאת יש נטייה תמיד לחשוב על השלילי, כי זה יותר הישרדותי, אבל כמובן שזה כבר פחות הישרדותי, כי אנחנו נהיים מאוד מאוד סימפתטיים, וזה לא בריא לנו. נהיים מאוד בסטרס. אבל יש עוד בעיה עם המערכת הזאת. חוץ מזה שהיא באמת הורסת לנו את החיים, והורסת לנו גם את הקטעים שבהם אין לנו אינטראקציות ויכולנו לנוח, היא גם מפריעה לנו להשתנות, כי לא תמיד נוח, לא תמיד נכון לנו, גם כשאנחנו כן נמצאים כבר בתוך הסיטואציה עצמה שאותה דמיינו, לא תמיד נכון לנו להגיב באותה צורה שאנחנו תמיד מגיבים. זאת אומרת, פעם אחת היא לוקחת לנו את הזמן החופשי, אבל פעם שנייה היא גורמת לנו להגיב באופן אוטומטי. ואז אנחנו חוזרים בעצם למה שאמרת קודם. יש משהו במערכת הזאת שהיא לב האוטומטים שלנו. מה קורה במדיטציה? אז במדיטציה ראינו שיש השתקה של המערכת הזאת. ומדיטציה, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על מדיטציית מיינדפולנס.
שזו טכניקה של מדיטציה.
שזו טכניקה של מדיטציה, שבה בגדול אנחנו לא מתרכזים באובייקט מסוים, אנחנו משתמשים בנשימה כבעוגן, הנשימה היא אובייקט משתנה אגב, וגם כן היא בעצם לא ריכוז באובייקט אחד, אלא ריכוז בתנועה שמשתנה, אבל בעצם אנחנו מתרכזים בכל מה שבא. אנחנו מתאמנים להיות הדבר המתרכז, ולא הדבר המתרחש. עכשיו, ה-default mode network מזכירה לך, זו שקשורה לפתולוגיות נפשיות וגורמת לסבל נוראי בעולם, היא הדבר המתרחש. ככל שאנחנו מתרגלים את הטכניקה המחשבתית הזו של להתבונן בדבר המתרחש בריכוז, אנחנו מחזקים את הפוזיציה שלנו כדבר המתבונן. והדבר המתבונן הוא דבר מופלא ונהדר.
ספרי עליו קצת.
אוקיי, אז בוא באמת נדבר. אז קוראים לזה בתורות שונות, יש לזה כל מיני שמות.
הצופה, מודעות.
האני העליון, כן. האני, באנתרופוסופיה קוראים לזה פשוט האני, כן. דבר האני.
גם ביוגה.
גם ביוגה? כן.
כאילו, יש כל מיני, כן, אבל יש התייחסות כזו. זה מי שאני בעצם, זה שער ומודע לכל מה שמתרחש, גם לזה שאני ער ומודע. זאת אומרת, יש את המתבונן, שזה מקום ללא, שכולנו בעצם חלק מהמרחב הזה, כולנו מחוברים במקום הזה, שזה המקום, זה האלוהים, זה הבריאה. אז כן, מתייחסים לזה במקומות האלה.
אוקיי, אז אנחנו בעצם, אז שאלת מי הוא המקום הזה. אז קודם כל, המקום הזה הוא המקום שיודע לשנות את המוח שלנו. וזה נשמע כזה גדול ומפוצץ, אבל היכולת לעשות את זה היא יכולת מתפתחת. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה אנחנו נלמד לייצר שקט, יכול להיות שבהתחלה נלמד לייצר איזשהו איפוק או נוריד את התגובתיות שלנו, אבל היכולת של
וואי, זה קטע שאת מתארת את זה ככה, כי זה בדיוק מה שחוויתי, ואני לא ידעתי לתת לזה מילים, כי אני יכול להגיד לך שבשנים הראשונות שתרגלתי, כאילו, כשאני מסתכל היום ואני מנסה להבין מה, איך זה קרה כל הדבר הזה, איך הגעתי והתפתחתי להיות האדם שאני היום, זה נכון, זה לא קרה ביום אחד. זה היה תהליך מאוד ארוך, שבתחילתו היה שם המון סבל והמון רעש, ונוצר קצת שקט, קצת יותר מודעות למה שקורה לי בתוך מרחבים שלא הייתי מודע, הייתי יותר שם לב לדברים, ואז היה נוצר שקט, יותר איפוק, יותר סבלנות, ופתאום נכנס ממד חדש של יש לי שפה גם חדשה שאני משתמש בה, כשאני יכול לשנות דפוסי חשיבה במחשבה שלי, פתאום נכנסו אפשרויות חדשות למחשבות מסוימות שהיו אוטומטיות מאוד. את מבינה מה אני מתכוון?
תסביר את מה שאמרת, יש לי שפה. זה גם
מסקרן. יכולתי להציע לעצמי דרך נוספת לראות משהו שהיה מאוד מקובע. לזה אני מתכוון. יכול להיות שגם
פרספקטיבה.
כן, פרספקטיבה. נכון.
אז באמת שוב נשתמש במונח המדהים והמאוד רלוונטי להרחיב את התודעה. כי כשמרחיבים משהו, ועכשיו, אם הרחבנו משהו ותפסנו את פוזיציית המתבונן, אנחנו יכולים להסתכל גם ימינה וגם שמאלה במרחב. פתאום המרחב התלת מימדי הזה, יש בו המון אפשרויות. וזה אולי אם כאילו נרד קצת מהגבוהה גבוהה אל המישור הפרקטי, הדבר הזה של יש לי אפשרויות ואני יכול לבחור, לפעמים לבחור איך אני מרגיש או מה אני עושה עם הרגשות שלי, זה מדהים, זה משנה חיים, זה ממש משנה חיים. התחלתי ואולי המשפט
השני... רגע, אני רק אתן לחיצה על זה. בלי את הפשט, אל תאבדי את המשפט.
אני לא. אבל אני שנייה אמזוג לי עוד תה. אנחנו בפוקוס, אתה חושב? אני אבקש...
עכשיו זה ה-DNA
שאתה קוראים לזה. ה-DNA. זה קוהרנטי?
זה מה שזה. זה לא יודע, זה קוראים טוב.
אל תלחיץ, תגיד כן, ברור, אפרת. זה ליניארי.
זה ליניארי.
נפתח ונסגר.
את צריכה לשאול אותי לא אם זה ליניארי, את צריכה לשאול אותי אם אני מבין. אם אם אני מבין, זה קוהרנטי.
אתה מבין?
את רוב הדברים.
אוקיי.
יאללה, חזרת.
אוקיי. איבדתי.
אבל אפשר אולי להגיד שמה שקרה ברגע שעשינו את העצירה הזו, זה שפתאום קצת משהו במערכת הזאת הופעל שוב, נכון? אצל שנינו.
כן.
פתאום נכנס איזה מידה כזה של רגע. נכון? אפשר להתעסק. אולי זה גם מעניין, כי זה קורה לנו.
למה זה לא קרה לנו כששוחחנו?
בדיוק.
אנחנו מרוכזים במשהו. לצורך העניין, בודקים הרבה פעמים, כשעושים את המחקרים האלה, נותנים לבן אדם תרגיל במתמטיקה לפתור. או בכלל איזושהי עבודה שדורשת ממנו ריכוז, לספור, ואז הדיאמן לא פעיל. האדם מאוד עסוק. בגלל זה יש אנשים שנורא אוהבים להיות עסוקים. מה קורה להורים שלנו כשהם מפסיקים לעבוד?
וואו.
נכנסים לדיכאון.
כל המחלות.
נכון, הם שומעים את עצמם פתאום. עכשיו, אם בן אדם לא נכון לשמוע את עצמו, או לא עשה את הרחבה הזאת, ואין לו את הכלים להתבונן באיזשהו שוויון נפש, ולדעת להסתכל ימינה ושמאלה ולראות את האפשרויות, אז יכול להיות נורא נורא מכאיב.
אז כשאנחנו מתרכזים במשהו, אז המערכת הזאת לא פעילה בעצם.
נכון, אבל אנחנו בעצם רוצים להיות חופשיים.
נכון, אנחנו לא רוצים לייצר תלות מסוימת, ואני חייב עכשיו להתרכז כל הזמן, כדי שלא יהיה לי את השקט הזה, נכון. שזה הרבה מאוד אנשים עושים.
אז אנחנו בעצם, כאילו, זזנו קצת לשיחה על המוטיבציות, נכון? למה לי לתרגל, או מה זה נותן לי? שזה תמיד יש מין פינג פונג כזה בין...
לא לייצר ציפייה, נכון? לא, אנחנו לא רוצים לייצר ציפייה יותר מדי, כדי שאנשים לא יאחזו באיזה תוצאה, ואז הם מאבדים את ההתבוננות, כי כזה, למה זה לא קורה? יאללה, למה זה לא קורה? אבל אז מתבוננים בזה.
נכון, נכון, נכון. אבל, וזה מחזיר אותי למשפט שהתחלתי קודם ושכחתי. אז אני אחזור אליו עכשיו. בעצם אמרת, רציתי לומר שהמשפט השני שלי, כששאלת אותי מי אני, סיפרתי שהייתי בן אדם שהיה לו המון קושי וכאב, ובעצם תודעה מאוד מאוד עמוסה ומכאיבה. וכשאנחנו מסתכלים על המוטיבציות, המוטיבציה היא תמיד כאב. באופן כללי אפשר לעשות את זה כמשפט. כאב הוא מוטיבציה ומוטיבציה היא כאב.
כן.
כפועל יוצא מזה, מדיטציות יכולות בעצם לעשות, לעזור לנו בכאבים שלנו, לגרום לנו להיות שמחים יותר, שקטים יותר, בעצם לכאוב פחות. אבל המטרה היא לא הפגת הכאב. הכאב בא להעיר אותנו להתפתח. ואכן, כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, באמת אנחנו יותר שמחים, אבל הדבר הזה שמתפתח בתוכנו, הפונקציה הזאת, התודעת על הזאת, של המתבונן, היא המטרה. וכשאנחנו זזים יותר ויותר לאורך השנים, לאורך התרגול ולאורך ההתפתחות, לשהות במקום הזה, אתה אומר, אמרת קודם, התפתחה לי שפה חדשה. אנחנו באמת מתחברים למקום שיש בו שפה חדשה, פרדיגמה חדשה לגמרי להסתכל על המציאות. זאת אומרת, זה מקום שבו, אם אני רואה את עצמי עכשיו, אם אני מתבונן בעצמי ורואה משהו לא יפה או לא טוב או שלילי, זה כבר לא מעציב אותי. אלא זה אפילו משמח אותי. כי אם אני רואה משהו, נקרא לזה רע או פגום בעצמי, אז אני יכול לתקן אותו. ואני כבר פחות מזוהה, אני ממש שמח, ממש ממש שמח לזהות את המקומות שאותם אני יכול לנקות, לתקן, לפתח.
אני יכול להגיד שאם אני רגע אביא את הקול האישי שלי לתוך השיחה, אז אני יכול להגיד ש... אני עוד לא באידיאל שם, אני עוד לא במקום האידיאלי הזה, שכל דבר שאני רואה או שאני חווה, הוא בעצם משמח אותי, כי הנה עוד הזדמנות בעצם להפעיל את השריר, עוד הזדמנות לתרגל, עוד הזדמנות להתפתח ולצמוח. אני הרבה פעמים, אולי עוד, אני לא יודע מה זה, אולי תתני לי את ההתייחסות שלך אחרי זה, עוד עדיין מבואס שגיליתי, כי הייתי אמור להיות כבר במקום אחר. מכירה את הקטע הזה? כאילו, עשיתי עבודה, עליתי רמה, או שלא, ואז כאילו נחשפתי לאותה סיטואציה, כשהייתי בטוח שבספירלה אני כבר במקום הרבה יותר גבוה, והסיטואציה מראה לי משהו אחר לחלוטין. אז את באה ואומרת, שמע, בתודעת על שלנו כשאנחנו נמצאים בה, זה תמיד משמח אותנו. אני יכול להגיד לך שזה נכון, אני יכול להגיד לך שזה שאני מתבאס ממשהו שאני רואה, כבר, לא נורא, זה שאני מתבאס ממשהו שאני רואה, כבר לא מה שנקרא מפיל אותי. אני לא מתבאס על זה שאני מתבאס, ואני אמור להיות שמח, זה כאילו, זה השתחרר.
השכבה השנייה של...
כן, השכבה השנייה. עוד לא הגעתי לזה שאני חווה משהו, זה עוד לא כזה מהיר אצלי, שהנה, אני עכשיו יכול לשנות משהו. זה, אוי, איזה בסה, אבל בסדר, בסה. כאילו, עם זה אני נמצא עכשיו, עם ה... לא לשנות את הבסה, נקרא לזה, או לא לכפות על הבסה שום דבר, או לא, מה שנקרא, לקופף משהו בכוח.
כן. כן, אני, כן, גם אני שם. אני חושבת שרוב האנושות שם.
כן.
יש ביטוי דווקא מעולם היהדות, שנקרא רצו ושוב.
מה הוא אומר?
רצו ושוב. התודעה הגבוהה, ההתרחבות שלנו, היא רצו ושוב. אנחנו נכנסים לתוכה, ולעיתים לפרקים, זה קורה, וזה נפלא, ואנחנו יוצאים ממנה, ואנחנו חיים את החיים שלנו, ואנחנו צועקים על הילדים שלנו, ואנחנו מתעצבנים בכביש.
אני חושב שזו נקודה מעניינת, ואם זה כזה קצת יצאנו, אבל עוד מעט נחזור לכל העולם של המדיטציה, זו נקודה מעניינת, כי מה שאני שם לב שקורה לי ברגעים, נקרא לזה הנעימים, נכון? שזה כזה, אני מגיע לסיטואציה שבה פעם הייתי מגיב בצורה מסוימת, ופתאום קלטתי שבאופן טבעי אני מגיב אליה אחרת, נגיד עכשיו בתוך הפרק הזה, אני זה נחמד לי להרגיש את מה שאני מרגיש, כי זה הרבה פחות מה... ואז נוצר איזה אחזות, נכון? יש איזה, נוצרת איזה אחזות בזה שאולי גם בפעם הבאה אני חייב להרגיש ככה. אבל בפעם הבאה אני עולה רמה, מה שנקרא, אז אני ארגיש עוד פעם את מה שהרגשתי אולי במפגש השני, בהקלטה השנייה, הראשונה, הרביעית. כל פעם יש איזה מידה מסוימת של אי-נוחות שצריך ללמוד להיות ביחסים מטיבים איתה, ואני חושב שמדיטציה, מיינדפולנס, זה תרגולים שמאפשרים את הדבר הזה, כי אני רגע מוריד את זה לשפה שלי, תגידי לי אחרי זה איך זה בא לידי ביטוי אולי בשפה שלך, זה תרגול לא נוח, כאילו בסוף זה תרגול לא נוח, נכון? זה לשבת, כמה דקות כל פעם, כל אחד עושה איך שהוא רואה את זה לנכון. גופנית יכול להיות אפילו שזה במידה מסוימת לא נוח, בטח לא נוח לשמוע את המחשבות שלנו ולגלות...
התרגול עצמו לא נוח לך?
כן.
במשך התרגול?
כן. כאילו, זה לשמוע השפעה. סליחה שאני ככה אומר לתודעה שלי. אני מרגיש שיש הרבה זבל בתוך הראש. אני באמת חושב שאני, ואני נבוך לפעמים מהמחשבות שיש לי. סליחה שאני אומר את זה ככה. כן, הייתה לי פגישה עם יועץ משכנתאות לפני איזה 3 ימים. באמת, המחשבות ש... זה היה יועץ משכנתאות והמנהל אותי כלקוחות שלו. מזעזע מה שעבר לי בראש. מזעזע, לא מוכן להגיד את זה בשידור. מזעזע, ואני אומר כאילו, טוב, אני כבר פחות מזדהה, אבל מה זה? עכשיו, את אומרת, בלשבת 10 דקות, 12, 15, 5, כל אחד כמה, חצי שעה, לא יודע, כל אחד כמה שהוא עושה. זה להתבונן בדבר הזה.
נכון.
וזה חוויה לא נוחה, אז המיומנות והחוסן והמסוגלות הולכת ועולה ככל שאני יושב ומתבונן, מה שנקרא. פחות מזדהה עם זה.
אז קודם כל, התרגול עצמו משתנה, והוא הופך להיות לפרקים מאוד, 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 מאוד נעים. כל כך נעים, שמרגע שאתה נוגע בזה, אני קראתי איזה הדבש, אני בטוחה שיש לזה גם כן מלא שמות, אבל זה כאילו, זה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה נוגע בה, ואתה רוצה ממנה עוד. יש במדיטציה, במיינדפולנס, יש רגעים ארוכים, אחרי תרגול מסוים, של נועם ושקט. עכשיו שוב, כל אחד מתוך החוויה שלו, מתוך החוויה שלי של תודעה רועשת וקודם, מציקה מאוד, הרגעים האלה הן זהב, הם ממש חיים בשבילי.
לגמרי.
אז זה דבר אחד, התרגול עצמו הופך להיות יותר נוח, וההתבוננות שלנו על עצמנו במהלך היום, הופכת להיות יותר סלחנית. ואולי נחזור לקשר, כאילו אם נסתכל על זה בפריזמה של הקשר בין המדע למיינדפולנס, אנחנו לומדים, אם היית מדען ועכשיו היית מסתכל על ניסוי, לא היית שופט את החיידקים, שיתרבו עכשיו ככה, או אם היית זיאולוג ומסתכל, לא היית שופט את הציפורים, לא היית אומר שהריקוד שלהם הוא טיפשי, שהן מטומטמות, שהן היו צריכות להיות הרבה יותר רציניות. אתה לומד להתבונן בעצמך בצורה אובייקטיבית, בצורה מדעית כמעט, וזה מאוד מאוד משחרר.
מעניין, ממש מעניין. ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה של המדע והמיינדפולנס, או המדע והרוח, ואני הולך למקומות שאותם מעניינים אותי, ואפילו המשפט הזה שמור, אשתי אמרה לי אתמול, אוקיי, זה יכול לגרום לי לעשות מדיטציה, שיחות מהסוג הזה. איך הגענו למצב הזה, לתפיסתך, שכאילו, אני ואת צריכים לשבת פה, נכון, זה הזדמנות, נכון? נוצרה הזדמנות, אז אנחנו עושים את זה, וזה נותן ערך והכל, אבל איך הגענו למצב שאנחנו בכלל זקוקים להוכחה, חד משמעית החותכת הזאת, שיוצאת ממעבדה, ושאיזה איש ציבור, דעת, קהל, יבוא ויגיד, מדיטציה עובדת, והוכחנו שהיא עובדת.
אנחנו זקוקים לזה כי אנחנו בני אנוש שחיים בתקופה שבה אנחנו חיים, ואנחנו חיים בתקופה שבה בחלקים גדולים מהעולם המדעי הוא הדעת השלטת, ולכן אנחנו מקשיבים לו. אנחנו אגב תמיד אנחנו תמיד מקשיבים לדעת השלטת, אנחנו פשוט, באמת אנחנו חיים בעולם הלוגיקה. עכשיו, זה לא תמיד היה ככה. זה לא תמיד היה ככה. אם מסתכלים על על ההיסטוריה של המדע, בעבר הרחוק, המדענים היו אנשי הדעת, וגם, שוב, לתפיסתי ולהבנתי ולאמונתי, התודעה האנושית מתפתחת, והתודעה האנושית לפני כמה מאות שנים, הייתה עדיין יותר פתוחה לקלוט דברים מעולמות יותר מעודנים, נקרא לזה. החיבור שלנו, אם דיברנו על אותו אני שאנחנו מתחברים אליו, אז הוא היה הרבה פחות נוכח מבפנים, אבל אולי יותר נוכח מבחוץ. היינו קצת כמו ילדים. עכשיו, ב-600 השנים האחרונות, המדע הלך והפך להיות האסכולה המרכזית, והתודעה שלנו נסגרה בעצם לאותן חוויות ילדיות, חושיות, והפכנו להיות מכונה של מחשבה מופשטת. והיינו צריכים לעבור, זה בעצם סוג של אבולוציה של התודעה שלנו, היינו צריכים לעבור דרך השלב הזה, זה הפך אותנו, את המוח שלנו למכונה מאוד מאוד חזקה, מאוד בהירה, מאוד אנליטית, אנחנו זקוקים לזה. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס מדיטיישן, אנחנו צריכים להיות אנליטיים. כשאנחנו יושבים באופן מודע בפוזיציית המתבונן, המתבונן הזה צריך להיות ישות, בהירת מחשבה, אנליטית, לא מתבלבלת ולא מתנמנמת. ועכשיו, במאות הבאות לאמונתי והבנתי, אנחנו לאט לאט נפתח חזרה מתוך אותה פונקציה מוחית שמתפתחת בנו, פונקציה תודעתית.
מעניין. את יודעת, זה לוקח אותי קראתי איזה ספר לאחרונה, אוטוביוגרפיה של יוגי, ואת יודעת, כשאנחנו קוראים ספרים, אז הרוב לא נשאר אצלנו, נשארים אצלנו כל מיני חתיכות כאלה, ככה אני מרגיש לפחות, ונשאר איתי איזה חלק קטן שאחד התלמידים בא, אני חושב שיוגננדה עצמו בא לגורו שלו, למאסטר שלו, ואמר לו, והמאסטר שלו אמר לו, תלך תשיג צמיד אסטרולוגיה. אז הוא אמר לו, מה צמיד אסטרולוגיה? מה אתה מדבר איתי על שטויות של רוחניים? כאילו, מה זה צמיד אסטרולוגיה? והוא התחיל להסביר לו על הכוכבים והכל, ויוגננדה לא הסכים להקשיב. ואחד המשפטים שהמאסטר שלו אמר לו, זה, אתה יודע, כוח המשיכה היה שם גם לפני שקראו לו ככה. והמשפט הזה נשאר איתי, המדע בעצם בא לאשר את מה, הרבה פעמים, את מה שכבר יודעים, נכון? הוא בא לתת איזה שם, איזה מסקנה, איזה תובנה, על מה שכבר האנשים מאוד גדולים שחקרו, ומה שנקרא, היו המדענים, את קוראת לזה, בוא נהיה המדענים של עצמנו במידה מסוימת, כבר הבינו מזמן. ואני חושב שזה גם חלק מהתפקיד המאוד חשוב של המדע, לא רק לבוא ולחקור ולגלות רמות חדשות, אלא גם לבוא ולאשר את מה שגם המון המון אנשים בעולם של היום, אולי לא במרחב שלנו, יודעים. זאת אומרת, אני ואת נשב פה, ניקח את ההקלטה הזו, נשלח אותה לאיזה מאסטר בהודו, ביפן, בסין, איפה שזה לא יהיה. הוא יצחק עלינו.
נכון.
מה, כאילו, מה, יושבים פה, מדברים איתי על מחקרים. נו, בוא, היית מדבר איתי לפני 700 שנה, הייתי המאסטר של המאסטר שלי, מדבר איתך בדיוק אותו דבר, אבל אף אחד לא היה מוכן להקשיב.
כן, למעשה, אם מדברים על מיינדפולנס, מדברים אפילו על אלפי שנים.
כן.
זה נכון. אפשר להסתכל על זה בעוד דרך מעניינת, אני חושבת שגם שוחחנו על זה בשיחה המקדימה שלנו, שבעצם, אולי ההבדל בין המדע הישן, נקרא לזה, המדע עד עכשיו, והמדע החדש הוא המדע שחוקר את המרחב התודעתי, זה כולם מדע, גילויים, תמיד מושתתים על אמונה, אוקיי? היה איזה בחור הולנדי, אני לא זוכרת את שמו, שהאמין שיש אורגניזמים קטנים נסתרים מהעין שגורמים למחלות. הוא הלך ופיתח מכשיר שנקרא מיקרוסקופ, הוא ואבא שלו. הם פיתחו את המיקרוסקופ, הם התבוננו, והם גילו את החיידקים. אוקיי, אז תראה את המהלך. הוא היה צריך להאמין, הוא היה צריך לעשות עבודה קשה, הוא בנה מכשיר גילה, ואז הוא יכל להראות לכולם. זה המדע הישן. אמונה של אדם אחד מוביל את השאר. היום, כולנו, ברמת ההתפתחות, האבולוציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כולנו יכולים להיות מגלים, וכולנו מתבקשים להיות מגלים. והכלים שאנחנו צריכים לבנות, הם לא בחוץ. כי כדי לחקור את מרחב התודעה, אנחנו צריכים לפתח את אותו מיקרוסקופ פנימי, את אותו צופה, את אותה תודעת אני, ואז אנחנו יכולים לראות, ואני יכולה לספר על זה למישהו, או ללמד אותו טכניקות, או לתת לו השראה, אבל הוא ילך, והוא יצטרך לפתח את המיקרוסקופ שלו לבד.
ממש מעניין, שכל אחד מאיתנו בעצם הופך להיות סוג של מדען לתודעה הפנימית שלו, ויחד כחברה כולנו מתפתחים, ואת אומרת, התודעה שלנו מתפתחת, זה גם משהו שאמרת בשיחה המקדימה שלנו, וגם פה את חוזרת על זה, שהתודעה שלנו עוברת אבולוציה, כלומר, אם אני לוקח, אני מתרחק רגע ממימד הזמן, ואני מסתכל נגיד על האלף שנה האחרונות, אפשר לראות כמו מסלול של, מסלול של ילד קצת, נכון? אנחנו כילדים גם במובן מסוים, עוטפים על עצמנו הגדרות, עוטפים, בונים מנגנונים מסוימים כדי שנוכל להסתדר ולצמוח בתוך העולם. ואפילו אפשר לומר, רוכשים כלים כדי שנוכל להשתחרר מזה ברגע המתאים.
נכון,
שזה
נכון.
שזה יפסיק נכון. לשרת אותנו בצורה.
מי שבאמת המאסטרים של התיאוריה הזאת זה אנתרופוסופים, תיאוריה אנתרופוסופית, שבעצם בנתה, יכול להיות שזה קיים גם, בטוח שזה קיים גם בתיאוריות אחרות, פשוט משם אני מכירה את זה, בעצם מסתכלת על האנושות משלב האדם הקדמון, כמו על התהליך של, כמו על ילד שגדל, ובאמת אם נחשוב על זה, אז התודעה של ילד, של ילד צעיר, היא תודעה שונה לחלוטין, אין לו, דיברנו על זה שאין מחשבות, יש לו, תינוק נולד עם המון נוירונים והמון סינפסות, הרבה יותר מבן אדם מבוגר, הוא כולו מכשיר, הוא עבר חישה אחד גדול, הכל זורם דרכו, אבל הוא לא יכול לתפוס שום דבר, אין לו שום קונספציות, הוא לא בונה מבנים, אנחנו בונים יותר מדי מבנים, והמבנים, ומיינדפולנס כואבת, כי עיסוקה היא בלשבור מבנים. אז האדם הקדמון היה עבר חוש, הוא היה ילד, הוא גם היה פתוח וראה דברים, שהמבנים שלנו לא מאפשרים לנו לראות, אבל היה לו מאוד מאוד קשה להיות פרואקטיבי בעולם. אנחנו רואים, איך אנחנו מראים את ההתפתחות של האדם הקדמון, הוא בנה כלים, נכון? אנחנו הולכים ונהיים יותר, יותר ויותר פרואקטיביים.
אנחנו בחלל כבר.
אנחנו אומרת, בחלל כבר.
לאן עוד נגיע? זה רק הולך וגדל.
כן, אנחנו נגיע פנימה. אנחנו נפסיק להגיע חוצה ונתחיל להגיע פנימה.
כן.
כי החלל הפנימי הוא המורכב, המעודן והמעניין.
זה גם קצת עובד ביחד, לא? זה גם נראה כאילו זה עובד ביחד. אנחנו, תסביר. אנחנו מתרחקים יותר, מגלים עוד עולמות שם בחוץ, ביחס למה שאנחנו מגלים קצת בפנים, ככה זה נראה לצורך העניין. אני רק יוסיף, אני חושב שהמורה שלי גם משתמש בדוגמה הזו, שאנשים שמבינים את התודעה באמת, הם אלו שיצרו את הטלוויזיה, שמקרינה תמונות על איזשהו מסך, ואת הרדיו, וגלי רדיו, זה אנשים גאונים, שהבינו איך התודעה שלנו עובדת.
כן. אני לא בטוחה שהם הבינו, כמו ש כל מה שאדם יודע לייצר, זה את הבריאה. זאת אומרת, אנחנו בלי לדעת, אנחנו ממציאים את מה שכבר הומצא. תחשוב על, בוא נלך יותר רחוק, בוא נחשוב על מטאברס.
מה זה?
אתה לא מכיר את המטאברס? לא. אוקיי, עכשיו, הדבר החדש הוא שמייצרים, או זה כבר לא כל כך חדש, מייצרים עולמות וירטואליים רובסטיים, שמשתמשים באוקולוס, במשקפי תלת מימד, וחיים בתוכם. אנחנו בעצם בוראים יקומים, אנחנו עושים את מה שנעשה כבר, למעשה גם זה מטאברס. אז אם אתה נמצא במטאברס, לצערך, אם נסתכל על זה רגע כמו על איזשהו ציר לינארי, במיינדפולנס אנחנו הולכים אחורה, כל הזמן מנסים ללכת אחורה על הציר הלינארי, כדי לקבל פרספקטיבה רחבה כמה שאפשר על המציאות. נכון? אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים יותר.
נכון.
אם אנחנו ניכנס למטאברס במשקפי תלת מימד, אנחנו הולכים קדימה אפילו מהתודעה של עצמנו. אנחנו רואים מאוד מעט. אנחנו אפילו את מה שקורה, אפילו את האלגוריתם שלנו לא נראה. אלא נראה אלגוריתם שמישהו אחר בנה. ושם אגב הסכנה של הדבר הזה. אבל אם נחזור לזה, אנחנו אכן כל הזמן ממציאים את מה שכבר הומצא.
מדהים.
כן.
אני כן רוצה רגע לחזור לנקודה של ההשפעה של המדיטציה על המוח, ואולי לגעת לרגע אחד בהשפעה שלה גם על מערכת החיסון.
אוקיי.
כי זה גם משהו שדיברנו עליו בשיחה המקדימה שלנו, וגם עשית איזשהו מחקר בעניין הזה, או היית שותפה ל...
אז באמת סיפרתי על המחקר שבעצם הייתי בו ככה בין התארים, אבל בתואר השני שלי, אני עשיתי מחקר בחולות סרטן השד, בנשים שחולות סרטן השד, ובו בדקנו את הקשר שבין חלק מהמוח, מערכת העצבים הפרסימפתטית.
שהיא רגע רק למי שמאזין.
היא, בעצם יש לנו שתי מערכות, fight or flight, ומה שנקרא rest digest, המערכת היותר רגועה. אז זו מערכת rest digest, ואנחנו רצינו לבדוק את הקשר שלה למערכת החיסון בהקשר של סרטן. אני לא יודעת כמה יודעים, אבל מערכת החיסון מאוד משפיעה על התפשטות של סרטן, על גרורתיות, בכלל על האפשרות של סרטן להיווצר, וחיפשנו את הקשר. אני אגיד שיש גוף מחקרי מאוד מאוד גדול שכבר מדבר על הקשר הזה שבין הווגוס, שהוא העצב המרכזי של אותה מערכת עצבים שקטה שפעילה בזמן שאנחנו שקטים ונינוחים, לבין החלמה מסרטן. ואנחנו עשינו שוב את הבדיקה הזו, ואכן גם אנחנו גילינו קורלציה בין פעילות, רמת פעילות גבוהה של הווגוס, זאת אומרת שהמערכת הרגועה עובדת בעודף או ביתר או באופן חזק, לבין הפעלה של חלק במערכת החיסונית שתורם לניקוי וריפוי של סרטן. אני אומרת את זה, אני מנסה לא להיכנס יותר מדי למונחים
אז אם מדעים. אני לוקח את זה ואומר ההפך, אז אפשר לומר גם נכון. זאת אומרת, כשעצב הווג עושה לא פעיל, ומה שנקרא המערכת הסימפתטית היא זו שמנהלת עכשיו את ההצגה, אז אנחנו הרבה יותר חשופים למחלות, אנחנו נכון. הסרטן, מה שנקרא...
יותר קל לסרטנים להתפשט. סרטן זה בעצם משהו שקורה בגוף כל הזמן. תאים בעצם עוברים חלוקה לא בריאה, אבל עצב הווגוס הוא מעין צופה, הוא כמו עיניים בתוך הגוף, הוא מפושט בכל הטורסו, והוא מדווח לגוף כשיש בעיות או כשיש אנומליות. כשאנחנו נמצאים בסטרס מאוד גבוה, ברמת סטרס גבוהה, עצב הווגוס שלנו פחות פעיל, רוב המשאבים הולכים למקום אחר, והגוף בעצם לא רואה, הוא מפספס, ואז יש הזדמנות לגידולים סרטניים לגדול.
ולעוד מחלות, אני מניח.
וגם... למשל מחלות אוטואימוניות קשורות לזה.
כן.
מערכת החיסון לא עובדת בצורה מיטיבה.
עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאמרת לי, כמובן שזה נוגע בי ברמה האישית כי יש לי רקע, אבל אחד הדברים המעניינים שאמרת לי, שכמובן שוב לוקח אותי למקום האישי, זה שאם הולכים עמוק לתוצאות של המחקרים האלה, אז מבינים שיש מערכת שכר ועונש.
כן.
בתוך הדבר הזה.
אז שוב, בגלל שאני אדם שאוהב, שכאילו מאוד מתחבר לעולמות, גם של היהדות וגם בכלל של תיאוריות חוכמות עתיקות נקרא לזה, שדיברו את המדע בצורה של סיפורים ובצורה של מטאפורות. אז אנחנו בעצם מגלים את מה שנקרא בתנך למשל שכר ועונש. אוקיי? יש היום מחקרים, פרופסור שעבדנו איתו ב-UCLA, שחוקר את כל העולם הזה של social genomics, איך הגנים שלנו מגיבים על אירועי חיים, והוא מראה שהתנהגויות מסוימות או תכונות מסוימות, שאגב הן תכונות, הרבה מהן אנחנו קוראים להן לא מוסריות, גורמות להפעלה ביתר של מערכת העצבים הסימפתטית, והפעלה בחזר של הפרסימפתטית, ולייצור של דברים כמו גורמי דלקת, היא גורמת בעצם למערכת החיסון לייצר חומרים שעושים אותנו חולים.
אז בעצם מי שמחזיק בתכונות נקרא לזה לא מוסריות או בהתנהגויות לא מוסריות, עצב הווגוס שלו פחות מופעל, נכון? ואז בעצם מערכת החיסון יותר חלשה והגוף יותר חשוף.
נכון.
יותר פגיע.
עכשיו שוב...
זה תוצאות המחקר, בסדר? אנחנו לא...
אני מאוד מאוד נזהרת, כן. כי בקהילה המדעית מאוד אוהבים לדבר מדויק. זה חיבור, שמסתכלים באיזשהו הסתכלות על קבוצה של מחקרים, זה מה שרואים, צריך מאוד לדייק, זה תכונות מסוימות, וזה, אם ניקח את זה עוד מימה, זה לא ממש תכונות, אלא זה state of mind, אוקיי? מה שמשפיע על הווגוס, או על מערכת העצבים, זה state of mind. אם אני חושב שאני עושה, איך אני תופס את מה שאני עושה? זה לאו דווקא מה שאני עושה, וזה הרבה פעמים איך אני תופס את מה שאני
אוקיי,
עושה.
אוקיי, נקודה חשובה.
אוקיי? Okay? זאת אומרת, בחברות שונות, יש מוסר שונה, אז צריך לשים לב. צריך לקחת את זה בזהירות. זה לא, אוקיי, אני אהיה בן אדם טוב, אז לא יקרה לי שום דבר, ואני אהיה חסין.
הבנתי. יפה.
כן. עכשיו, אני רוצה להגיד שהיופי של מיינדפולנס, אם נחבר את זה, זה שהתוצאה, דיברנו על זה שהתוצאה הכי משמעותית שלה זה גמישות. יש, היא מאפשרת לך להשתנות. מכיוון שאתה מתבונן על המערכת שעובדת, היא מאפשרת לך לבחור את התגובה. ואז גם ברמה המוסרית אתה יכול להיות מאוד גמיש, מאוד אג'ילי, ולבחור את הדבר הנכון לסטייט אוף מיינד שלך, אד הוק, כאילו כרגע, מה נכון עכשיו? מה מוסרי לי עכשיו? מה עושה? מה מרגיש נכון עכשיו? וזה ככה סוגר את ה... במידה מסוימת סוגר את הלופ של השיחה שלנו, איך מיינדפולנס מאירה את כלי העל הזה, שידע לבחור את הבחירות הנכונות, להטיב עם מערכת החיסון, להטיב עם המוח, להטיב עם הגוף, להטיב עם הנפש, וגם להטיב עם התודעה ולפתח אותה.
מדהים. מדהים, אני באמת, את יודעת, אני שומע אותך, וזה רק נותן לי תחושה שזה עולם בלתי נגמר, שאפשר עוד להיכנס אליו ולדבר עליו, ושוב, גם כמו שאמרתי בהתחלה, כאילו חסר את הידע באיזשהו מקום, וגם המקום שממנו אני הגעתי לכל העולם הזה, גם אחת השאלות שאני, כשאני מדבר עם אשתי ואני אומר לה כזה, מה, איך הגעתי היום בכלל לעשות את מה שאני עושה, מלווה אנשים, רוח, מדיטציות, יוגה, ריברסינג, זה מה, מה, מה קרה? כי הגעתי מבית שהוא מאוד, בוא נגיד שפעם הייתי מגיב למילה מדיטציה, כמו שההורים שלי מגיבים היום למילה מדיטציה. אני אגיד להורים שלי עד היום כזה לא סגורים, אני כזה השתגעתי קצת. ואולי כזה תחזור, מתי אתה חוזר אלינו.
כן, אבל אפשר לחדד פה שיש שני, שוב, אני לא רוצה להיות להישמע קשה, אבל יש שני סוגים של רוחניות. הרוחניות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא מתכתבת עם המדע, היא רוחניות מאוד, שיש בה אלמנט של ביקורתיות והתבוננות ושיפוט נכון, שיפוט נכון.
לגמרי.
אפשר לשגות בפנטזיות, ואפשר לאבד את ה... בעולמות של, שנחשבים רוחניים, אפשר לאבד את העצמי. ואם כל המטרה שלנו היא להאיר את אותו אני ולהשאיר אותו מתבונן, חוקר, חסר פניות, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו גם לטעות בסוג הרוחניות שאנחנו עוסקים בה.
לגמרי. זה מעלה לי איזה צמד בילים שאני משתמש בו לא מעט לאחרונה, אגו רוחני. הרבה פעמים אני מרגיש שאנחנו מאמצים לעצמנו כל מיני דברים שבלי לשים לב, דווקא שומרים על המערכת האוטומטית שלנו להמשיך להתקיים בדיוק באותה צורה, רק עם איזה תרגול, נכון? וכאילו...
ה-DMN יכולים להיות בו מבנים סגורים שכתוב עליהם, עורך דין, איש עסקים, בעל חברות, או גורו, משפיע על ההמונים, מגניב, בעל קהל מעריצים. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. כשאנחנו מדברים על התבוננות, או על מיינדפולנס, או על הרחבת התודעה, אנחנו מדברים על לשבור מבנים כל הזמן. גם את אלה שיש עליהם שמות כמו פרדס חנה, ושרוואל, או לא יודעת, אני לא רוצה לצאת בו. כאילו, גם את אלה, גם כשהם נעימים לנו, ובא לנו עליהם. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשבור את כל המבנים. כל אחד צריך קהילה שיהיו לו גם סממנים, וזה בסדר אם לי יותר נוח עם פרדס חנה, ולמישהו אחר יותר נוח עם תל אביב. אבל אנחנו צריכים לאתגר גם את זה בתוך עצמנו.
מהמם. יש משהו שחשוב לך להוסיף? את יודעת, אם נרד אולי, אני רגע אדבר איתך בכובע של המטפלת, המורה שאת, אם היית יכולה לזרוק לי ולמאזינים שמאזינים עכשיו, כמו איזה אבן דרך, לקראת המסע שלנו, של כל אחד במקום שבו הוא נמצא, אז אם אנחנו רוצים להתחיל לאמץ את הטכניקה הזאת, ותרגל אותה וללמוד אותה או לחקור אותה, איך היה נכון להתחיל?
איך להתחיל? זו שאלה טובה, תראה, אני רוצה להגיד משהו לפני איך להתחיל, כן. אני רוצה להגיד שלחזור לסבל, תמיד המוטיבציה שלנו היא לתקן או לשנות משהו בעצמנו שלא נעים לנו איתו, אז הייתי מציעה לכולם להתחיל להסתכל על הסבל בתור חבר, ועל הדבר הזה שהוא מפריע לנו בתור כלי רכב קטן, וכן ללכת ולנסות ולתקן כביכול, להשתמש בו כמוטיבציה, לתרגל, יש המון שיטות, המון קבוצות תרגול. לתרגל עם קבוצה זה טוב ותומך, ויש אין ספור מקומות שאפשר לעשות את זה.
אחד הדברים המעניינים, זה לוקח אותי לאיזו שיחה שהייתה לי בדרך לכאן, אז שוחחתי עם חבר, והוא שיתף אותי באיזו מצוקה שהוא נכנס אליה, הוא גם מאמן ומלווה אנשים, והוא אמר לי, שמע, אני מרגיש שמשהו באימונים תקוע, אני כאילו, אני מרגיש שזה תקוע לי, אני כזה בצד השני פתאום, דיברנו על משהו אחר, ופתאום נכנסתי לאיזה מין מאוד של הקשבה כזה, ושאלתי אותו כל מיני שאלות, והוא סיפר לי והכל, ואז הבנתי שיש אתגר. אוקיי, יש אתגר, נכון? הוא חווה אתגר עכשיו. Mm-hmm. יש בנו משהו שלאחרונה קצת, לאחרונה אני אומר, בדורות האחרונים קצת לא נהנה לו, לא נהנה לאתגר. כאילו, כשיש משהו שהוא לא עובד, אז זה יכול ממש להוריד ולתסכל. כשבתכלס, כשמסתכלים על זה אובייקטיבית, זה הכי טוב שיש, נכון? אין קבוצת ספורט שהייתה רוצה לשחק נגד קבוצת ספורט אחרת, שהיא מנצחת אותה כל הזמן.
נכון, נכון.
ו-80-0, ולא היה שום אתגר.
נכון, האתגרים אגב הולכים וגדלים. החיים הולכים ונהיים יותר ויותר קשים, גם בגלל שהתודעה יותר מפותחת ויותר נודניקית.
וגם כשאנחנו מתפתחים, אז אנחנו בטח חווים יותר, רמה יותר גבוהה של...
זה כמו משחק מחשב, אתה עובר מסכים.
אז זה לוקח אותי לשם, בהקשר של להיות גם בקשר עם הסבל. כאילו, הוא בא לעזור לנו לצמוח, הוא בא לעזור לנו לגדול, הוא בא לעזור לנו להשתפר, וכמובן שכשאנחנו נעשה את זה ממקום מאוד בהיר, ממקום ממוקד, ממקום מתבונן, אז זה יהיה מאוד מדויק. אנחנו גם נוציא את הדברים באיכות, אני מרגיש שזה הרבה פעמים פוגע באיכות שלי, כי הרבה פעמים אני עושה פעולות במציאות, כדי להפסיק להרגיש משהו, ולא כדי איך אני משתפר מזה, איך אני עושה את זה הכי טוב שאני יכול, אלא איך אני מעיף ממני את המתח שיש לי בתוך הגוף עכשיו. אז אני אגיד עוד משהו, ואני אשאל עוד משהו, ואני אעשה עוד משהו, ואז אני אצא במין תחושה שגם לא הייתי אני, לא הייתי אותנטי, גם לא הייתי טוב.
הסבל, כשאתה לא, when you don't attend to it, גורם לך לסבל.
בדיוק.
כן.
זה לוק שקשה לצאת ממנו. אז אני חושב שנסכם את השיחה שלנו בזה. איך היה לך?
כיף גדול, ממש כיף גדול.
אני רוצה להודות לך מאוד, אני חושב שאת עושה עבודה מבורכת, שמקשרת בין כל העולמות האלה, ומנגישה את זה גם לאנשים שאולי פחות, אולי הדלת שלהם היא דרך השפה של המדע, ולאו דווקא דרך השפה של הרוח. אני חושב שאת עושה עבודה חשובה בלקשר לשני הדברים המאוד מחוברים האלה, שקצת הלכו לאיבוד במהלך השנים. אז תודה על זה, תודה על זה שאת עושה חסד גדול, ותודה על זה שהסכמת לארח אותי.
תודה רבה.
תודה רבה שנשארתם איתנו. אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם ערך, השראה, עידוד, וכמובן ידע. שיתמוך במסע החיים וההתפתחות של כל אחד ואחת מכם באופן אישי, וגם כמובן של כולנו כאנושות. אני מזמין אתכם לשתף את הפרק הזה עם כל אדם שיכול לעזר בו, אולי אפילו שווה לשקול לשתף את הפרק הזה עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו. הסביבה הזו שאנחנו לעתים לא ממש מצליחים להסביר ולקרב אותם למקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. אז מהמקום הזה הפרק הזה בעיניי יכול לקרב לא רק אנשים למקום של התפתחות, אלא אנשים לאנשים אחרים. אנשים שלפעמים מזלזלים במקום שבו חלקנו נמצאים, זוגות, משפחות, חברים, כדי שיבינו במידה מסוימת מה עומד מאחורי כל התרגולים והמסע הפנימי הזה שבו חלקנו עוסקים. אז שתפו אותי בפרטי איך היה לכם, קוראים לי ליד פז, וזו באמת זכות ושליחות גדולה עבורי להפיק את הפודקאסט הזה, אז תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים חופשי.